ערב טוב לכם, הורים, נערים וכל מי שצופה בי. היום זו תוכנית מיוחדת שבעצם מיועדת לכל ההורים שמתלבטים או אפילו החליטו לחסן את ילדיהם. אבל רגע אחד, לפני שאתם עושים את זה, רציתי להביא לידיעתכם כמה נתונים. ריכזתי בעצם כמה נתונים שנראה לי שלא כולם יודעים אותם, או היה להם זמן לרכז את שפע המידע שיש, ובאמת מיום ליום מצטברים עוד ידיעות ועוד נתונים. אז בעצם מה שעשיתי, ריכזתי לכם כמה נתונים מהשבועות האחרונים וגם מהימים האחרונים. אז קודם כל אני רוצה לפתוח בידיעה שהתפרסמה היום בתוכנית האינטרנטית של שלומפי אייטולה. אז בואו נראה את הידיעה ותכף מתחילים.
100% בבית החולים רמב"ם, 100 חולים קשה, הם אנשים מחוסנים. כמה זה אמור להציל אותנו?
זה אמור להטריד. חשוב להבין, בשלב הנוכחי רוב ההדבקות היו במקומות שבהם יש הרבה מאוד מחוסנים. 95% ומעלה של בני 50 פלוס במקומות שעד כה היו התפרצויות היו מחוסנים, ולכן זה לא מאוד מפתיע שדווקא מהם שיש יותר הדבקות של מחוסנים.
100% בבית החולים רמב"ם, 100 חולים קשה, הם אנשים מחוסנים.
אוקיי. אז בעצם אייטולה הוא מודאג מגל רביעי, ומודאג מכך שבעצם רוב החולים, 100% מהחולים, הם אנשים שהם מחוסנים. אז מה בעצם קורה כאן? זה בהחלט מוזר, נכון? שרוצים שכולם יתחסנו, אבל בעצם החיסון לא ממש מגן. אז יש פה נתונים שהם לא כל כך מסתדרים עם הסוג של היסטריה לחסן את הילדים. עם החיסון הזה רואים הלכה למעשה לא עובד בשביל המחוסנים, אז למה להמשיך לחסן את הילדים? אז אני רוצה לפתוח עם דבריו של דוקטור יואב יחזקאלי. אז דוקטור יואב יחזקאלי אמר, מספר מאומתים, נכון? אתם רואים שכל הזמן סופרים מאומתים עם בדיקות מטוש. אז הוא אומר ככה, מספר מאומתים אינו רלוונטי לניהול האירוע. מזה חודשים ידוע שהעילות של החיסון במניעת הדבקה אינה מוכחת, כפי שראיתם, כפי הנראה, הוא גם צודק, נכון? בלי קשר לווריאנט דלתא, אין בזה כל חדש. מנגד, החיסון מונע מחלה קשה ותמותה, וזה מה שחשוב באוכלוסייה הנמצאת בסיכון מקורונה. קשישים וחולים במחלות כרוניות, אז גם אם יהיו חולים, לא יהיו הרבה חולים קשים דיינו. ילדים אינם נמצאים בסיכון ממחלת הקורונה. זה הזמן לשאול כמה שאלות. האם המידע שמגיע ממשרד הבריאות הוא פייק ניוז? מה בכלל הצורך בהגבלות החדשות? למה לחסן ילדים? אנגליה, גרמניה והולנד החליטו לא לחסן ילדים, ואין מידע מספיק על בטיחות החיסון והתועלת בו בקבוצת הגיל הזו. הפאניקה בתקשורת בימים האחרונים היא פייק ניוז. הפחדה היא אסטרטגיה נלוזה בניהול משבר, והיעדר שאלות וספקות מצד התקשורת היא תעודת עניות. אני רוצה להקריא לכם איזה משהו שממש לאחרונה הוקרן גם כן בערוץ 12. אז תשימו לב איזה ביקורת בעולם יש על משרד הבריאות. בבקשה.
Ministry of Health just put these numbers out there. They did not explain how they arrived at them. So we can't go to other experts and say, hey, does this look right to you or not? Because they just put the numbers out without any kind of a study, without any kind of information, which many scientists would say is really quite irresponsible.
No peer review here, so we have to be very, very careful. With COVID.
No study even.
No study, yeah, yes. No review, no study. No study. Just headlines.
כן, אז אנחנו רואים הרבה מאוד כותרות, אבל אנחנו לא רואים בשבילהם לא תימוכין ולא סימוכין. אפילו התקשורת בחול, אפילו אנשים בתקשורת ברחבי העולם שמים לב לזה, וזה לא פעם ראשונה דרך אגב, שיש ביקורות על מה שקורה בישראל, גם לגבי תופעות לוואי שמוסתרות, אז זה חלק ראשון של תוכנית שאני עושה, יהיו עוד חלקים שבהם אנחנו נבחן לעומק באמת איזה דברים לא מובאים לידיעת הציבור. אז אני רוצה רגע להמשיך מדבריו של דוקטור יואב יחזקאלי. הידיעה, כך הוא אומר, הידיעה שצריכה לפתוח את מהדורת החדשות השבוע מופיעה, הוא הציג איזושהי תמונה, מופיעה בתמונה שנייה, שיש עלייה חדה בתמותה בלתי מוסברת בקרב צעירים בחודשי החיסון לקורונה. ממחקר חדש של נתוני מדע עולה שיש עלייה של 25% במקרי דום לב והתקפי לב בקרב בני 18 עד 39, במקביל למבצע החיסון. החיסון עלול לגרום כתופעת לוואי לדלקת בשריר הלב, המתבטאת בתופעות אנל, כמו גם אירועי קרישת דם. אז אני רוצה בבקשה להסב את תשומת לבכם גם כן, אני לא יודעת אם אתם ראיתם את זה, אבל לא מזמן יצאה תוכנית, יחד עם הגל הגדול של התקפי לב ודום לב, תשימו לב, זו תוכנית עם איתי גל, פתאום הביאו קרדיולוג ילדים, אוקיי? הביאו קרדיולוג ילדים, ותשימו לב מה הוא אומר בפתח דבריו. הם מציגים אותו, הם לא ממש אומרים שמביאים אותו כדי שהוא יזהיר את האנשים מפני כל מיני תופעות בגלל החיסון, אוקיי? הם לא מדברים על החיסון שם, אבל לפתע פתאום מאוד חשוב לעשות תוכניות על דום לב והתקפי לב לילדים, ותשימו לב מה הקרדיולוג הזה אומר ממש בפתח דבריו, אוקיי? ותשימו לב גם לתנועות ידיים שהוא עושה, וגם מה הוא מספר, שכפי הנראה לא מצליחים לאתר את דלקת שריר הלב שכל כך הפחיתו בקיומה, כאילו זה איזה דבר קל, אז מאוד חשוב לי שאתם תראו שלא מדובר פה בדבר קל, אלא בסיכון שכל הורה שמחסן את ילדיו לוקח על עצמו, כי הבריאות של הילדים שלו נמצאת בידיו, כי ברגע שיקרה משהו לילד שלו, את הסבל, אוקיי? ואת הריצות, וכל מה שמשתמע מכך, ההורה יצטרך לצאת. זאת אומרת שיש לכם אחריות להבין ולדעת מה קורה כאן. אז בבקשה תראו, זאת תוכנית שהייתה ממש לפני איזה שלושה שבועות בטלוויזיה, תוכנית נישה, לפי דעתי צריכה לצאת אזהרה מפורשת מטעם משרד הבריאות, ולא כבדרך אגב להוציא תוכניות כאלו, צריך להזהיר אתכם בצורה מפורשת. משרד הבריאות היום צריך לצאת בהצהרה ואזהרה מפורשת מפני תופעה של דום לב בנוער וילדים. אז בבקשה תקשיבו רגע לתוכנית הזאת.
כן, אנחנו שומעים...
טוב, אנחנו...
כן, אנחנו שומעים לא מעט על התקפי לב, גם אצל צעירים וגם אצל ספורטאים, ואנחנו...
אבל דום לב, לא
רק
אצל לב, דום לב.
אנחנו רוצים לבדוק מה בדיוק ההבדל בין התקף לב לדום לב, ומסתבר שגם בישראל זה מאוד שכיח אצל צעירים, אפילו בריאים. שלום לדוקטור דן הדס, קרדיולוג ילדים, מומחה לקרדיולוגיית ספורט, ומנהל המרכז הישראלי לרפואת ספורט. שלום.
צהריים טובים, אפשר לומר כבר.
שלום, שלום לכולם.
טוב, אז קודם כל אולי נתחיל רגע להבין את ההבדל בין התקף לב לדום לב.
חצי שנייה, קודם אני רוצה להגיד משהו. הילדים האלה מתים, אוקיי? הצעירים האלה מתים. ואם לא יבדקו אותם, לא נדע. עכשיו, מה זה אומר? יש לנו דום לב, יש התקף לב. שני דברים שונים.
כן.
בסוף בן אדם מת בגלל הפרעת קצב, אבל בדום לב, הפרעת קצב היא הבסיס, היא בעיה של חשמל. בהתקף לב, זה בעיה של אינסטלציה, אוקיי? כשאתה מדבר על אנשים צעירים, בדרך כלל האינסטלציה שלהם בסדר. דום לב מגיע פתאום, מגיע בהפרעת קצב, והם מתים, והאמת, בלי שאף אחד יגיד לנו אף דבר אחר. המוות הזה הוא בר מניע.
ואתה לא אומר סתם, כי אתה היית עד לכמה וכמה מקרים כאלה גם בארץ, אצל צעירים שהיו לכאורה בריאים, והם ממש התמוטטו גם במכון כושר אחרי משחקי כדור, נכון?
חד משמעית. אז קודם כל, לאחרונה, בשבוע האחרון, נפטר איירון מן ש...
איש ברזל.
בדיוק, איש ברזל, בן אטלט מדהים, הוא נפטר בשינה. ובאים ואומרים לי, רגע, זה לא בספורט, זה בשינה. אז בואו אני אקח אתכם כמה שנים אחורה לבחור בשם דוד אסטורי. דוד אסטורי, ספורטאי על, קפטן פיורנטינה, שחקן נבחרת איטליה, הלך לאימון, עלה לחדר, נפטר. הבדיקות שלו הגיעו אלינו לפדובה, התברר שהייתה לו מחלה לב, שהיא מחלה של הפרעות קצב, ולא שמו לב לזה, לא כי לא בדקו אותו, כי לא הסתכל לבן אדם הנכון על ה-EKG. ובשנייה שהראו לנו את ה-EKG, אמרנו, אוקיי, זה זה. אבל אנשים לא יודעים.
איזה מתסכל זה שאתה יודע שאפשר היה למנוע, ובכל זאת לא נעשו הפעולות הנכונות והמדויקות. אז בעצם אתה מדבר איתנו היום בין היתר על דלקת בשריר הלב, ומה צריך לעשות, או למה צריך לשים לב כדי למנוע את זה?
אז קודם כל, הדבר הראשון שאני מדבר עליו, זה צריך להבין שהדבר הזה, יש מחלות שהן נרכשות, ויש מחלות שהן מולדות. הצורה הכי קלה לבדוק את זה, זה EKG ואקו לב.
אולי תעשה לנו באמת סדר למי שהולך לעשות פעילות ספורטיבית, איזה בדיקות הוא צריך?
אוקיי, מאוד מאוד פשוט. כמו שאתה הולך לקנות נעליים לפני שאתה הולך לרוץ, ואתה משקיע 600 שקל בנעליים, 700 שקל בנעליים, אתה מחליף נעליים כל כמה פעמים, אותו דבר אתה צריך לעשות פעם בשנה.
במקרה הטוב.
מה?
במקרה הטוב אתה משקיע כל כך הרבה כסף, ברוב המקרים זה קצת פחות.
אבל זה נעליים אתה קונה וכמה אתה רץ.
בדיוק, הרוב משקיעים פחות, אתה יודע.
פר קילומטראז' אגב.
אוקיי.
אז ככה, מה שאתה צריך זה EKG, אתה צריך אקו לב, ואתה צריך ארגומטריה לשים מאמץ. עכשיו, לעשות את הדברים זה קל. השאלה מי רואה את זה? כי EKG, אם אתה לא רואה את הדברים הקטנים, לא עשית כלום. אקו לב, אם לא ראית את העורקים הכליליים, לא עשית כלום. זה לא... זה שעשו EKG ועשו איזה ויש כזה ככה, זה לא מספיק.
אז היית ממליץ, הבדיקות האלו, היית ממליץ לכל גיל, רק לילדים, רק לצעירים, רק למבוגרים?
אז האמת, הייתי ממליץ את זה לכל גיל, כל מי שעושה ספורט, מעל 3 פעמים בשבוע, מעל סדר גודל של חצי שעה כל פעם, כדאי לעשות את הפעילות הזאת. אחד.
שתיים. במילה?
כשאתם עושים, תעשו את זה כמו שצריך.
אם כבר אתם עושים, תעשו את זה טוב.
לא,
בסדר, נו. תודה על הדיוק. דוקטור דן הדס, תודה רבה. אנחנו סיימנו, נגמר לנו הזמן.
טוב, אז שמעתם מה אמר הקרדיולוג, והוא אמר את זה ככה. ילדים, קודם כל הוא אמר, אני רוצה שנייה אחת, ילדים מתים. ילדים מתים כאן. למה הוא התכוון? למה הוא התכוון, ילדים מתים כאן? מה הוא ראה? אוקיי? הוא נתן לנו דוגמה על איזשהו ספורטאי בוגר מחוץ לארץ, אוקיי? כאשר הוא דיבר על ילדים מתים כאן, אוקיי? אז זה שווה מאוד להתחיל לנסות לעקוב אחר הדברים שנאמרים, וגם צריך לעקוב לאחר כל המקרים שאנחנו שומעים עליהם. יש היום הרבה מאוד פטירות בטרם עת. שומעים על חיילים, חיילות, על אנשים בני 30, 40, 20, 19, שלפתע נפטרים מדום לב פתאומי. אני רוצה להסב את תשומת לבכם עם עם התופעה הזאת, היא לא כזאת נפוצה או לא שכיחה או נדירה, כפי שהם מנסים להציג אותה בתקשורת. אז אני רוצה שאנחנו, זה פשוט ילד שהתעלף במתחם החיסונים, לא משהו נורא, אף אחד לא מתייחס לזה, זה דבר שבשגרה, זאת תופעה קלה ביותר, יש כאלו שיוצאים מזה, יש כאלו שלא יוצאים מזה, אבל בואו אנחנו נמשיך. רגע. אוקיי, נתקלה לי שיקופית אחת במצגת, שניונת רגע. אוקיי. טוב, אז ככה. זה לא אני שאלתי את השאלה הזאת, מה גורם לצעירים בריאים לדום לב? אז ככה נאמר בערוץ 12, ראינו רופאה מבית חולים שיבא, נהג בן 50 איבד את הכרתו תוך כדי נסיעה ברחוב לודאיוב, מצבו אנוש, ביצעתי בו פעולות החייאה תוך מתן 4 שוקים חשמליים מדפי ברילטור, סיפר חובה של איחוד הצלה, זאת אומרת, זה עוד מישהו שקרה לו משהו בלב, אני רוצה להגיד לכם שזה לא המקרה הראשון שקרה בכביש. בן 40 מותר, מחוסר הכרה בתל אביב, גם כן מצאו, פשוט מתחילים למצוא אנשים שנפטרים, ככה פתאום ברחוב או בבתים, מוציאים קשישים עריריים מהבית, מצאו מעל איזה 50 ומשהו קשישים עריריים, בביתם, ללא רוח חיים. מספרים מטורפים. מדובר פה דרך אגב בטיניסאית, אוקיי? במילאנו. גם כן, דום לב, פשוט הלכה מדום לב. פשוט אנשים מאוד צעירים פתאום הולכים מדום לב. זה דרך אגב, בחורה שמפרסמת... בא לי לחזור כבר לשגרה, אני נוער מחוסן. אז אלו בעצם קריאות לחסן את הילדים ממגן דוד אדום, שעושים קמפיין מאוד מאוד חזק, וגם לקחו את המבצע הנוכחי, ומעמידים תחנות. אני הייתי בתחנה כזאת בגן מאיר השבוע, ועומת אני אדבר על כך. הבחור הזה הוא בחור שחוסן בן 22, הוא גם כן אכל ארוחה עם ההורים שלו, ופתאום נפל מהתקף לב פתאומי, לא, אין לו שום דבר, אין לו שום בעיה בלב, זה פשוט הוא עבר דום לב, הפרעה בקצב, ופשוט... זה קורה בפתאומיות, כפי שהקרדיולוג סיפר. את הסיפור הזה אני מכירה באופן אישי, כי החבר שלו גם רצה להתחסן, והאבא לא הסכים. האבא שלו לא הסכים שהוא התחסן, ואז אותו חבר בא לאבא והודה לו על כך שהוא לא הסכים שהוא התחסן. הוא רצה ללכת לאיזה... משחק בכדורגל בחיפה, וזהו, אני פשוט שמעתי את הסיפור הזה באמת ממקור שסיפר לי מה באמת קורה שם. ממשיכים. גם העובדת בקיוסק הזאת נפטרה לפתע מדום לב בזמן שישנה, בת 36, התחסנה. היא פחדה בתור מוכרת שהיא תיחשף להרבה אנשים ושהיא תחלה, זיכרונה לברכה. ותשימו לב, משרד הבריאות דורש חובת בידוד להורים מחוסנים, אוקיי? אז מה קורה כאן? האם החיסון באמת מגן עלינו אחרי מה שאנחנו שומעים? זאת גם בחורה ש... התאשפזה, העלתה פוסט בפייסבוק בגלל הבעיה שנוצרה לה בלב. את שיראל אתם בטח מכירים, בת 22, זיכרונה לברכה, מתה מדלקת בלב אחרי החיסון השני. ואז אילה אלרועי הוציאה איזשהו תחקיר שכביכול מה הוביל למותה, ודובר שם על עניין של רשלנות וכולי בבית החולים. אבל שימו לב מה קורה עכשיו. יש ממש התארגנות מאוד נרחבת להצבת דפיברילטורים במרחב הציבורי. אוקיי? מה קורה כאן שכולם ככה, יש כל כך הרבה בעיות, אתם מבינים שזה נשמע מאוד מוזר, אתם יודעים שגם בית חולים ליאנדו ביקש תרומות כדי לקנות הרבה מאוד מהמכשירים האלו, אז מה קורה כאן? שימו לב, בתוכנית של אורלי וגיא, אוקיי? תגובה של פרופסור רצף לוי על התגובות הקשות היום, אוקיי? זה פרופסור רצף לוי, הוא היה בתוכנית, אני אראה את זה בחלק ב' שלנו, אנחנו נראה את התוכנית הזאת, על התגובות הקשות היום לדבריו בתוכנית שלנו, ועל המחקר שלו בעניין העלייה בדום, בדום והתקפי לב לאנשים צעירים. אז כך אומר פרופסור רצף לוי, אני מבין שאנשים כועסים ומכבד את זה, אבל ישנן עובדות, לא השערות, עובדות, מטרידות של עלייה של מעל 25% במקרי דום והתקפי לב בחצי הראשון של 2021, בתאימות סטטיסטית לחיסונים ועם הסבר רפואי פשוט שיכול להצביע על כך שהחיסון יש לו תופעות לוואי יותר חמורות ותדירות ממה שחשבנו. כל שאני אומר שיש לבדוק ומיד, ושכולנו זכאים לדעת מה ההסבר לעלייה הזאת. האם יש מישהו שטוען שלא צריך לבדוק, ופשוט להמשיך לחסן ילדים וצעירים? עד כאן פרופסור רצף לוי, לשיקולכם, כך אומרים אורלי וגיא. וכעת אני רוצה שנראה קצת, מה מוציאים החברות החדשות בחול? למשל, Fox News, אוקיי? שזאת רשת טלוויזיה מאוד מוכרת. אז אני רוצה שנראה את דוקטור מקלה, אוקיי? אחד הדוקטורים המאוד מאוד נחשבים בארצות הברית, שאחד מהסנטורים לא מזמן המליץ לעקוב אחריו. אחד מהסנטורים בארצות הברית המליץ לעקוב אחריו, שנייה רגע. רגע. איפה הסרטון הזה? הנה. בבקשה.
I want to go to a tweet that really was disturbing that I saw, and you follow the whole thread on Twitter, and I've seen similar tweets and similar reports been written about. The risks of vaccines to young children may be even worse than we thought. A woman named Tammy Barrages wrote, a week ago today, my brother's 13-year-old son had his second COVID shot. Less than 3 days later, he died. The initial autopsy results done Friday were that his heart was enlarged and there was some fluid surrounding it. He had no known health problems, was on no medications. Dr. McCullough, if this is true, and there are other cases similar to this, it's absolutely shocking. Are they underreporting the complications, the cardiac complications, especially for young people, who would not be overwhelmingly not be harmed by this virus had they contracted it?
I think they're overwhelmed. The CDC every year with all the vaccines combined get about 16,000 safety reports and about 25 deaths reported to the VAR system. So far with COVID-19, they've received over 300,000 safety reports, over 6,000 deaths, nearly 20,000 hospitalizations. I think they're completely overwhelmed. What we're seeing is a really disturbing pattern in those individuals under age 30, and that's myocarditis. And that's where the spike protein replicates inside heart muscle cells, damages the heart muscle cells, and results in chest pain, EKG changes, positive troponin, signs and symptoms of heart failure. 20% of these kids are developing abnormal echocardiograms with reduced left ventricular function. And in terrible cases like this, they actually die. So I think vaccination ought to be completely prohibited in anybody under age 30. That would simplify the picture greatly.
Dr. McCullough, everyone has to rewind what you just said and listen to it 5 times. Don't let this happen to your kids. Thank you.
טוב, אז אתם רואים שהתופעה היא הרבה יותר נרחבת, וכדאי שאנחנו נבדוק טוב טוב לפני שאנחנו לוקחים את הילדים שלנו ונותנים להם זריקות שאנחנו לא ממש מקבלים את המדע הנכון והבאמת משקף את המצב בשטח. כנראה שהתופעה הזאת של המיוקרדיטיס היא הרבה הרבה יותר נפוצה ממה שמספרים לנו עליה. אז אני הייתי השבוע גם כן בגן מאיר, ולשמחתנו הרבה לא היו שם הרבה מאוד, לא היו שם התורים, הייתי שם במשך שלוש שעות, ובמשך שלוש שעות היו אולי 25 או 30 נערים או ילדים שהגיעו להתחסן, אבל דבר אחד מאוד מאוד הטריד אותי. דיברתי עם איזה בחורה נחמדה בת 14, ושאלתי אותה מה היא יודעת על החיסון. אז היא אמרה לי שקצת כואב ביד, אולי אחר כך, ואולי קצת יש כאבי ראש, וזהו, וזה מה שהיא ידעה על החיסון. ואותי זה מאוד מאוד הטריד, כי המידע שיש היום לגבי התופעות לוואי של החיסון, גם שמגיעות במערכת החדשות המרכזית שלנו, הן הרבה הרבה יותר מדיגות, ולכן גם כנראה התורים ריקים, הרבה מקומות, הבנתי שריקים, יש מקומות שלא, זה מאוד מאוד תלוי במודעות של האנשים. למשל, איפה שלא רואים טלוויזיה, במקומות יותר שדתיים, אני חושבת ששם יש תורים יותר גדולים, כי יש כל מיני גורמים שמשפיעים על רבנים, לדרבן את האוכלוסייה הדתית להתחסן, גם הרבה מאוד סנקציות שמועלות וכולי גורמות לאנשים ללכת לחסן ילדים, שאנחנו יודעים שילדים הם בדרך כלל לא חולים בקורונה, אז למה לסכן אותם? אז אני רוצה להראות לכם גם כן, רוצה להראות לכם גם כן, לפני כשלושה שבועות, הייתה ממש כתבה ככה ידיעה מאוד מאוד מטרידה, בקשר לקרשיות דם, זאת אומרת, לא רק דלקות לב יש כאן בסיפור הזה, אלא גם כן מייחסים לזריקות האלו גם קרשי דם. עכשיו, אתם בטח גם שמעתם, אני מאמינה, על בעיות בקרשיות דם, השאלה כמה זה נפוץ, אוקיי? וכמה זה קטלני, ואיזה נתונים כדאי שנשים לב אליהם, כשמשדרים לנו את זה ולא ממש ממשיכים, אוקיי? אני חושבת שצריך, כמו שבאותה מידה שלוחצים לחסן את הילדים, צריך באותה אותו מעמד גם לספר את הסיכונים. אז השאלה, מה הסיכונים? אז אני מביאה לפניכם ידיעה שהייתה לפני שלושה שבועות. תשימו לב מה הרופאה הזאת היא אומרת על מחקר שהם עשו, ערכו אותו למשך 3.5 חודשים, כאשר ב3.5 חודשים האחרונים, מה הם מצאו, אוקיי? ובקרב מי בעיקר הם מצאו שיש קרשיות דם. אז בבקשה.
עכשיו אנחנו על המחלה האוטואימנית הנדירה, שצצה בקרב אנשים שקיבלו את החיסון של פייזר. מצטרפת אלינו דוקטור דורית בליקשטיין, שלום.
שלום סיוון.
אז בואי נבין מה עולה מהמחקר שלכם. אנחנו מדברים על מחלה נדירה שפתאום מופיעה בסמיכות לחיסון של פייזר. תעשי לנו קצת סדר במה מדובר.
אנחנו מדברים על מחלה מאוד מאוד נדירה, שהיא מחלה אוטואימונית, כלומר, הגוף יוצר נוגדנים לעצמו, וכתוצאה מכך הביטוי הוא יצירת קרישונים קטנים באיברים שונים, מוח, לב, ריאות, כליות, כלי דם בעור וכו'. מדובר במחלה שבצורה קלאסית היא מחלה קטלנית. 90% מהחולים היו נפטרים. היום, בעזרת טיפולים חדשים, שחייבים להיות מודעים למחלה ולתת אותם מהר ככל האפשר, רוב החולים מחלימים, פה ושם נשארים סיבוכים, אבל רוב החולים מחלימים ויוצאים על רגליהם מבית החולים.
גילי, איך אתם מתחילים להבין שיש קשר בין החיסון למחלה הזאת? זאת אומרת, מה גורם לכם לבדוק את הקשר בין הדברים? מה הקטליזה?
המחלה מאוד נדירה. ישנם בארץ כ2-3 מקרים לשנה בכל בית חולים. בחודש מרץ התחילו להגיע אלינו יותר מדי מקרים, ואז שאלנו למה. אנחנו בעצם גמרנו את הכמות השנתית בחודש אחד, וזה לא הגיוני. אז התחלנו לשאול מה משותף לכל החולים. והסתבר שכולם היו אחרי החיסון לקורונה שמקובל וקיים בארץ, ללוח זמנים של 5-28 ימים. זה עורר לנו את החשד שיש איזושהי אסוציאציה, איזשהו קשר בין המחלה הסופר נדירה הזאת לבין החיסון.
כשאנחנו מדברות על טווח גילאים מסוים שנפגע יותר,
רוב החולים במחלה הזאת הם צעירים, וגם כאן הגילאים נעו בין 28 לבין 45. רוב החולים, או חולות ליתר דיוק, הם נשים, כמו כל המחלות האוטואימוניות, וגם כאן ראינו חצי נשים, חצי גברים. בכל מקרה, זה עורר תשומת לב, כי הסדר, הריכוז הזה, היה לא מתאים, לא מה שאנחנו מצפים לראות בשנה רגילה ונורמלית. אגב, שללנו שמדובר במחלה, כלומר, אנחנו יודעים שזה לא חולים שחולים בקורונה, אלא חולים שקיבלו את החיסון בעזרת הבדיקות הסרולוגיות. זה הדליק לנו אור אדום.
טוב, בואי ננסה ברשותך להיות שירותיות עבור הצופים שלנו. אם הם צופים בנו עכשיו, מתי אמורה להידלק אצלם נורה אדומה?
אנשים בריאים שמקבלים את החיסון ומתחילים לפתח תופעות כמו נטייה לשטפי דם או חלילה, כאבי ראש, הרחורות, עיבוד מילים או לחץ בחזה או כאבי בטן, לפנות מיד לעזרה רפואית. זה יכול להיות לא תופעות שגרתיות של חיסון, אלא תופעה ביטוי למחלה חריגה ונדירה. אני רק רוצה להוסיף שזה לא רק בארץ, יש כרגע דיווח על תגובה זהה לאותו החיסון בבלגיה ובאיטליה.
רק החיסון כלומר, של פייזר, על זה משותף. אנחנו מדברות, על פייזר.
על החיסון של פייזר.
אני מאוד מודה לך על הדברים האלה, תודה.
בשמחה.
טוב, אז לא רק החיסון של פייזר, אנחנו יודעים שזה גם בחיסון של מודרנה ואסטרזניקה, קרישי דם הם פשוט מאוד נפוצים כפי הנראה בחיסוני הקוביד, ובתוכניות הבאות אנחנו נבחן למה בעצם קוראים הקרישי דם, אבל אנחנו מתחילים לאט לאט, אני רוצה לחשוף אתכם לנתונים שהם לא מודגשים מספיק, אני חושבת שעל מחלה כזאת משרד הבריאות צריך לצאת באזהרה חמורה ביותר, בייחוד לפרסם את התופעות לוואי, כפי ששמעתם, הרופאה הזאת אומרת שהתופעה הזאת היא קטלנית ב-90%, 80% או 90% מהמקרים. אוקיי? זאת אומרת, אם מגיעים בזמן, היא אומרת שאפשר להציל לא את כולם, אוקיי? לא את כל המקרים. אז מה זה אומר? מה זה אומר? האם שווה לבן אדם אחד שילך צעיר שלא היה לו סיכוי לחלות בקורונה, כי כפי שאתם רואים, לרוב צעירים מקבלים קרישי דם. אז מה זה אומר? שמסכנים אנשים, מכניסים אותם לקבוצת סיכון, אוקיי? למרות שאין להם סיכוי לחלות בקורונה, מכניסים אותם לקבוצת סיכון בכך שהם מוזרקים, אוקיי? אז אנחנו רואים שיש לנו בעיה של מיוקרדיטיס, בעיה של קרישי דם, אנחנו יודעים שיש עוד הרבה תופעות אחרות שהם לא הובאו מספיק לתקשורת, וגם את זה אנחנו נלך ונחשוף בתוכניות הבאות. ונחזור רגע למצגת. אז תראו מה נאמר בתקשורת עצמה. המאבק בקורונה, עזרה לחיסוני פייזר ומודרנה, מנהל התרופות והמזון, ה-FDA, פרסם עזרה רשמית בנוגע לדלקת בשריר הלב אצל בני נוער. אז למה בעצם מחסנים בני נוער אם יש כזאת עזרה? אז זה גם מה שדוקטור יואב יחזקאלי אמר, האם המידע שמגיע ממשרד הבריאות הוא פייק ניוז? 2, אין התפרצות בארץ, הפאניקה בתקשורת היא פייק ניוז. מספר המאומתים לא רלוונטי. ילדים אינם בסיכון מקורונה, אז למה לחסן ילדים? החיסון עלול לגרום לדלקת שריר הלב. יש עלייה של 25% במקרי דום לב והתקפי לב. בקרב בני 18 עד 39, במקביל למבצע החיסון, יש עלייה חדה בתמותה בלתי מוסברת בקרב צעירים בחודשי החיסון לקורונה. בואו נמשיך. זה הייתה כותרת הזאת, ראינו, לפני שהם החליטו לצאת בקמפיין מטורף לחסן את הילדים. תראו מה הם כתבו. מקפיאים תרופה למכה. אחרי שבחודשים האחרונים נשמעו קולות תומכים בחיסון ילדים בני 12 עד 15, במשרד הבריאות עשויים לשנות כיוון על רקע נתונים מצביעים על מקרי דלקת שריר הלב בקרב מחוסנים צעירים, ובשילוב שיעור הדבקה נמוך בנגיף. הוקפאו בינתיים הדיונים על חיסון הילדים. משרד הבריאות ממתינים להחלטת FDA. עכשיו מאוד חשוב לי להגיד לכם דבר אחד. אף אחד לא אמר עד עכשיו שמחסנים את הילדים בגלל שדואגים לבריאותם. אמרו בגלל שלא רוצים לבזבז את הזמן שיש לתרכיב. אמרו בגלל שיש הדבקה, אבל אף אחד לא אמר שיש הדבקה ומישהו חולה בשל ההדבקה, אוקיי? שהילדים חולים מאומתים הם לא רלוונטיים. חבר'ה, היה לנו עשרות אלפי מאומתים. אתם לא זוכרים כמה עשרות אלפי, אז עכשיו יש כמה מאות. אם אתה מגביר את הבדיקות, תקבל הרבה מאומתים. זה הכל. היו מאומתים גם לפני הבדיקות, והכל היה רגיל וכולם הסתובבו. אוקיי? אז בואו נמשיך. יורם לס, הוא אומר ככה, האם מבוגרים מתחסנים נגד שיתוק ילדים? לא, כי שיתוק ילדים זו מחלה של ילדים. קורונה זאת מחלה של סקנים. אתם מבינים? הקורונה חזרה ואיתה יורם לס, זה קישקוש. אוקיי, ככה הם אומרים. אז מה שנאמר, יש כעת מגפה של בדיקות כיום. עושים בישראל פי 3 יותר בדיקות מאשר בתחילת יוני. וזה אומר שמוצאים יותר נדבקים. גם אם עכשיו יגדילו את כמות הבדיקות ל-100,000 ביום, אז ימצאו עוד יותר נדבקים. מה שנכון, נכון? אז שימו לב מה נאמר כאן. סיבה נוספת, דלקת נסתרת בשריר הלב. פרופסור רן קורנובסקי, מנהל מערך קרדיולוגיה בבלינסון והשרון, מדגיש כי יש צורך להציב דיפיברילטור בכל מקום שבו יש פעילות ספורטיבית. מבלי להיכנס לפרטי המקרה המצער של אלם אסמן, דרך אגב, אותו אלם, זיכרונו לברכה, מת מדלקת שריר הלב. ברור שאדם בכושר קרבי נחשב בריא מאוד, אבל הסיבה שגם אדם כזה נפגע, היא שגם לאנשים בריאים לא פעם יש מחלה סמויה שתוקפת בבת אחת. אז אנחנו שמענו שכבר להרבה מאוד אנשים הייתה את המחלה הסמויה הזאת בסמוך למבצע החיסונים. אומר פרופסור קורנובסקי, זה מגיע בלי סימני אזהרה. כמו שאמר הקרדיולוג, זוכרים, מזהירים אותנו פה, אבל לא בצורה ישירה. תשימו לב כמה אזהרות ולא בצורה ישירה. זה מגיע בלי סימני אזהרה, ודווקא בפעילות מאמץ או ספורטיבית, זה מתחיל בהתקף לב שהופך לדום לב. וזו הסכנה הכי חמורה במצב כזה, כי אין זמן כמעט התערבות רפואית כדי להציל את האדם. אתם מבינים כמה זה חמור? הדלקת שריר הלב הזאת? קשה מאוד גם לאתר אותה, והיא יכולה לבוא פתאום ולפתע. סיבה נוספת היא מחלה נסתרת, פגם מבני בלב שלא ידעו עליו. לפעמים, אם לא עושים, טוב, זה פחות זה, אבל תראו מה מסומן פה. הלב, אוקיי, דום, זה מחוק קצת שם, לב, וזה קטלני. גם דלקת בשריר הלב, עם סימפטומים קלים מאוד, עלולה במאמץ ליצור הפרעות בקצב הלב, שיהפכו מהר מאוד לקטלניות. וזה מאוד חשוב, הורים יקרים, שתשימו לב לנתונים האלו. התחילה אצלי, אני יש לי את כל הפרטים המלאים, אוקיי? אני פשוט חתכתי כדי לשמור על הפרטיות של הכותב, הוא כותב את זה בקבוצה פרטית, אני למען גילוי נאות, ולכן אני גם לא אחשוף את, את השם של הכותב. התחילה אצלי תופעה מאוד מוזרה. התחילו לי תנועות לא רצויות בגוף, בהתחלה זה היה בעיקר בלילה, מספר פעמים לפני שינה, פתאום קופץ את הרגל, היד, ועכשיו אני שמה לב שזה מתחיל להחמיר ולקרות שוב, משום מקום דחף מטורף שאני לא מצליחה להשתלט עליו, זה לא משהו שהיה לי וזה לא התחיל לי, כי שמתי לב לזה, יצא לי כבר מספר פעמים לקבל מכות מהתנועות האלו, האם זה משהו ששווה לבדוק אותו אצל רופא? אז אני רוצה לומר לכם שזאת היא תופעה מאוד מאוד, ראיתי אותה אצל כמה אנשים שנפגעו מהחיסון, הם פשוט מאבדים, הם מאבדים שליטה על השרירים שלהם. כל מיני תנועות כאלו, יש כבר הרבה מאוד עדויות לכך ברשת, פשוט אנשים נפגעו מהחיסון בשרירים, אולי זה איזושהי בעיה נורולוגית שנוצרה להם, ובתוכניות ההמשך אני אביא ממש את האנשים האלו לדבר, והם יופיעו בעצמם, אוקיי? אז יש גם בארץ וגם בחול, ואתם רואים, זה ממש גם כן כאן מהארץ. בואו נמשיך. אז תראו, אני מוטרדת. כשאני רואה דבר כזה, אני מוטרדת. תשימו לב, בארץ, זה פורסם אתמול, אם אינני טועה, התחלואה בגילי 0 עד 11 הוכפלה פי 4 ביחס לשבוע שעבר. כמות החולים בקבוצת הגיל הזו בתל אביב מהווה כמעט שליש מכלל התחלואה באותה קבוצת גיל בחברה הכללית. עכשיו אני רוצה, בבקשה, הורים יקרים, באמת, עד זה מניפולציה כזאת זולה, מ-0 עד 11, לא עד 12 או 15 או 16, 0 עד 11, זה בדיוק קבוצת הגילים, אוקיי? שנמצאת מה שנקרא על, תקראו לזה חץ המזרק, אוקיי? שעדיין לא הגיע לשם. 0 עד 11 זה בדיוק הגילאים שרוצים עכשיו ממש אוטוטו גם להזריק להם. תשאלו, אתם תשאלו למה. אני לא שואלת למה. אתם תשאלו למה. תקשיבו, זאת ידיעה שצריכה להטריד את כולנו, אוקיי? כי זה כל כך שקוף. למה הם עושים את זה? אז אני רוצה להעלות על הקו את לימור פררה. מי שלא יודע, יש ועדה חקירה אזרחית שהתארגנה בראשותו של דוקטור פינקי פיינשטיין, שהוא אדם, יחד עם עוד צוות אנשים מדהים, שפשוט מכיוון שאף אחד לא ממש ייחס חשיבות לתופעות לוואי הרבות שראינו ברשת, מלא, פשוט אנשים כל היום רק סיפרו על גם נפטרים וגם ממש מיד אחרי החיסון, ותופעות של מחלות אוטואימיוניות ופגיעות קשות ביותר, עיוורון, אני מכירה מישהו שקטעו לו רגל מקריש בדם, דברים שלא מגיעים לתקשורת, ואני רוצה לספר לכם על זה, זה חשוב, זה חשוב מאוד, כי הדברים האלו הם לא מקבלים את ה... מה זאת אומרת, הם צריכים לספר על כל הסיכונים ומה... לדעתי, להערכתי, מזמן היו צריכים להפסיק מיידית חיסון של אנשים צעירים, אוקיי? מיידית ולעשות חקירה על זה. זה דבר ראשון. כי אם אתה לא נמצא בסיכון לחלות קשה ממשהו מסוים, אבל מהתרופה של זה אתה כן נמצא בסיכון, אז התרופה של זה היא בהחלט לא שווה. לא, זה לא מתקבל על הדעת מה שקורה כאן. עכשיו, לימור פררה, היא אחת הנשים שבעצם מנהלת את כל מערך איסוף המידע שיש של נפגעים, והיא מדברת, היא והצוות שלה, שזה צוות של אנשים מקצועיים, יש שם רופאים, אפידמיולוגים, יומה תספר לנו על זה, אני רוצה רגע לקריא, לפני שאני מעלה אותה, אני רוצה לקריא משהו שלימור כתבה לא מזמן, אני אקרא רק חלק ממה שהיא כתבה. רגע. רגע. מעניין, רגע, שנייה אחת. מעניין שאני לא מוצאת את זה. הנה. בבקשה, אני אקריא רק חלק מהדברים שהיא כתבה לפני איזה כמה שבועיים, שלושה זה היה. אז היא אומרת ככה, זוכרים את הדיווח מבתי החולים על גל אחור של התקפות לב בסביבות חודש פברואר? ניסו להסביר זאת בשלל סיבות, כולל מחקר שיצא על חום ועל כך שצריך לשתות הרבה מים, ובאמת שלנו בצוות הגרון מתייבש ואנחנו שותים הרבה. קיבלנו לא מעט דיווחים מאותו גל אחור. רובם קרו מיד ועד כעשרה ימים מיום החיסון. לפני כמה ימים פנה אלינו גבר די צעיר בן 42, שכמעט עלה לשמיים, ומצא כוח לאחר כחודשיים פלוס לרשום לנו הודעה. וכך הוא כתב, ממש בקצרה, התקף לב ודום לב כשבוע אחרי החיסון הראשון. אושרי, שהיא עובדת סוציאלית ומתנדבת בצוות המתעדות, יוצרת עמו קשר וחוזרת אליי עם זעזוע עמוק. היא מעבירה לי תיעוד של השיחה ביניהם. בן 42. חיסון ראשון ב-18 לשני. יומיים אחר כך התחילו צרבות, לחץ בחזה, דקירות מאחורי הלב. שישה ימים אחר כך, 24 לשני, התקף לב ודום לב מלא באמבולנס. בדרך לבית החולים במזל גדול הצליחו להחיות אותי באמבולנס, והושפסתי בבית חולים X, מרכז הארץ, הורדתי את שם בית החולים. כששאלתי את הרופאים אם יכול להיות קשר לחיסון, הם ממש צעקו עליי שאין שום קשר, והכל בגלל שאני מאשן. חשוב לי להגיד שלפני כן הייתי בריא לגמרי. אמנם לא ספורטאי, אבל בהחלט בריא. עברתי צנתור. פרופסור פרטי המליץ לי על שיקום לב בבית חולים X. קבעתי תור, אבל אז הודיעו לי שלא יוכלו לקבל אותי, כי לא קיבלתי את החיסון השני. איך רופאים יכולים להתנות טיפול רפואי בחיסון? זה חוקי בכלל? אני לא מפסיק לשאול את עצמי את השאלות האלה. על מי הם שומרים? כנראה שעל עצמם, בטח שלא עליי. בסופו של דבר, אחרי דיון ודברים, הציעו לי במקום חיסון בדיקה סרולוגית. הבדיקה יצאה חיובית, יש לי נוגדנים לקורונה. היום אני מרגיש שאני לא אותו בן אדם. חלש נורא, אפילו שקיות של הסופר קשה לי להרים. סובל גם מסנבור בעיניים. רוצה לציין שהלכתי להתחסן כי פחדתי מההגבלות, לא מהקורונה, ואני בטוח שזה קשור לחיסון, למרות שהרופאים טוענים שלא. הבחור מעביר לנו את כל המסמכים הרפואיים, כולל סיכום אשפוז, והם עוברים לבדיקת רופאים, כולל קרדיולוג. תגובה ראשונה מרופא לא מאחרת לבוא. לימור, זה פשוט לא יאומן. אני אפילו לא מוצא רמז במכתב לזה שהבחור חוסן כמה ימים לפני כן. משהו מכוער מאוד קורה בבתי החולים. אני רוצה להתייעץ עם, באמת, לגבי הצנתור שלו. מחלה רק בכלי דם אחד? שאר כלי הדם תקינים? לי זה ממש מוזר, מתייעץ. לא אעלה אתכם בדין ודברים של בירור המקרה, אתן רק את השורה התחתונה של הבירור הרפואי. קריש דם הוא האחראי תמיד על הפסקת הזרימה, אלא שתמיד מדובר בעצרות קריטית פלוס קריש. הפעם אין כאן עצרות קריטית. 60% ומכאן אלומה הדרך לחסימת העורק על ידי קריש. בדרך כלל זה עצרות של 80-90%. פה מדובר על עצרות של 60%. כמעט לא קשה אפילו. לא סימפטומטית. האדם לא סבל מכלום. היה בריא, הלך, אז מה קרה לו פתאום ביום אחד? פה קרה משהו שחסם את העורק משמעותית, זה קריש גדול. אם הוא חסם מ-60% ל-100%, אז זה קריש ענק. אירוע חשוד בהחלט, וזו בדיוק הנקודה. אין היום שום בדיקה שמוכיחה קשר לחיסון. אז נאמרו פה עוד כמה דברים, אני אסיים כאן. אז אני רוצה להתקשר ל... ללימור, שנייה אחת. שנייה. היי. ערב טוב לימור, מה שלומך? בסדר גמור. לימור, אנחנו בשידור חי, ו... אני רוצה להציג אותך, לימור מעבדת החקירה האזרחית, היא אוספת את הנתונים ומנהלת בעצם גם כן את כל האנשים שאוספים את הנתונים על פגיעות מחיסונים, ובכלל, ורציתי שתספרי לנו קצת מה את עושה. לא שומעים אותה? אז רגע שנייה אחת, אנחנו רגע מסדרים משהו בסאונד, זהו, סידרנו משהו בסאונד. אוקיי, לימור, ערב טוב.
ערב טוב, שומעים אותי?
כן, שומעים אותך, כן.
אוקיי, אני בעצם התחלתי לתעד נפגעים מהיום הראשון של החיסון, סוף דצמבר, כי הבנתי שמשהו לא תקין, הייתי אדמינית בקבוצת נפגעים מאוד מאוד גדולה בפייסבוק, של 10,000 איש, והתחילו להגיע הרבה דיווחים של נפגעים, של קרובי משפחה של נפגעים, ובאיזשהו שלב, כשממש התחילו להיכנס למון המון דיווחים, הקבוצה נסגרה. אז הבנתי שמשהו לא תקין, התחלתי ממש לתעד את כל המקרים שראיתי ברשת. בערך חודשיים אחר כך, בפברואר, הוקמה ועדה אזרחית, כשהיה לי במאגר כבר משהו כמו 700 עדויות מתועדות.
וואו.
ומאז שהוועדה הוקמה, בעצם אני אחראית על הצוות של המתועדות ועל המאגר נתונים. יש לנו כיום מעל 3,000 דיווחים.
וואו.
אני חייבת לציין שקודם כל מדובר בתא דיווח, כי לא הרבה מכירים את הוועדה, אני מניחה שבסביבות כמה מאות אלפים, לא מעבר, אין לנו חשיפה שהיא מחוץ לפייסבוק ולאתר שלנו, אז מדובר בתא דיווח רציני. ודבר שני, הדיווחים שמגיעים אלינו הם גם מתועדים וגם אנחנו מדברים עם רוב האנשים. אנחנו גובים עדויות, אני בצוות של עוד 9 בנות מתעדות חוץ ממני, שאנחנו ממש, את מרבית היום שלנו, אנחנו מתעסקות בזה. הדיווחים הם דיווחים על תופעות לוואי קשות. אנחנו לא מקבלות דיווחים של חום וחולשה של יום יומיים אחרי החיסון, אלא דיווחים שהם הרבה יותר משמעותיים. התפקיד שלנו לא לבדוק אם יש קשר לחיסון. ברגע שהבן אדם אומר שיש קשר, כי אחרי שהוא קיבל את החיסון קרה ככה וככה, ולפני זה זה לא היה, או שהוא נמצא עם איזושהי בעיה שהחמירה מאוד מאז החיסון, אז אנחנו מאמינים לבן אדם. למעשה
כן.
אנחנו... מחליפים את, את התפקיד של משרד הבריאות. מה שמשרד הבריאות היה אמור לעשות, זה לאסוף את הדיווחים, לנטר, לעקוב אחריהם, לבדוק אם יש קשר, וגם לדווח לפייזר. כשהבנו שמשרד הבריאות לא עושה את זה, אז אנחנו בעצם נכנסנו לתמונה.
הבנתי. אז בעצם כאילו מה שקורה זה שאם אין דיווחים של ממש, אז יכולים להכריז בעצם, קודם כל אפשר לבנות פה תמונה, שהיא תמונה שהיא לא משקפת את המציאות. כי אני שומעת בתקשורת שמדובר בתופעות קלות שעוברות אולי אחרי יום יומיים, ואולי היה קצת פה ושם מקרים קצת יותר קשים, אבל בעצם בתקשורת, לפי מה שמדווח, אז אין נפטרים למשל, כמעט ואין נפטרים. מה את יודעת לגבי נפטרים? יש נפטרים?
לנו ברשימה יש כבר מעל 400 דיווחי פטירה שקרו די בסמוך החיסון.
אנשים שהיו...
כן, בחודש ינואר זה היה בעיקר דיווחים של המבוגרים, אחר כך זה עבר לגילי 50 עד 70, והיום לצערי אנחנו מקבלים דיווחים גם על חבר'ה צעירים.
אני שמעתי על ילדים, בשבילי ילדים, 20 וזה, זה ילד בשבילי.
נכון.
נערים צעירים, ממש בחורים צעירים, שמעתי, יש גם את... רוצה לספר לנו על איזשהו מקרה שאת יכולה לספר עליו?
תראי, אני יכולה להגיד שרק בשבועיים האחרונים, ושוב, מדובר בתא דיווח, אני מעריכה שזה בין 1-3% מהמקרים בפועל. אם לא לגבי המוות, אז בטח שלגבי התופעות לוואי האחרות. בשבועיים האחרונים קיבלנו 30 דיווחי פטירה, ש-17 מהם הם מתחת לגיל 50.
זה די משקף גם כן את העלייה שמדברים בקרב אנשים צעירים, שרואים עלייה בתמותה בקרב אנשים צעירים.
נכון, ואנחנו ניתחנו את הנתונים וראינו עלייה של 43% בתמותת צעירים בגילאים 20-29 בחודש אפריל.
וואו.
שזה היה פחות או יותר חודש-חודשיים היום שהם התחילו להתחסן. בשבועיים האחרונים קיבלנו 30 דיווחים, אני יכולה להגיד ש-17 מתחת לגיל 50, 6 מקרים הם בגילאים 30-39, יש לנו 4 מקרים, 4 דיווחים מתחת לגיל 30.
זה אנשים שנפטרו ממה? את יכולה לספר פחות או יותר מה התופעות הרווחות שאתם רואים שנפטרו מהם?
רוב האנשים נפטרים מדום לב, באופן חיצוני. המון המון סיפורים של אנשים שהולכים לישון ולא מתעוררים בבוקר.
זה מה שאנחנו גם שומעים בעצם גם כן מבחינה מקצועית, גם הקרדיולוגים אומרים שפשוט אנשים הולכים לישון ולא קמים, ואנחנו רואים עכשיו גם הערכות מאוד גדולה לשים דיפרלטורים בכל מיני מקומות ציבוריים. אני ראיתי גם שבית חולים לניאדו ביקש תרומות כדי לקנות אותם. יש פה משהו קורה כאן, נכון? את מרגישה את זה?
לגמרי, ואני יכולה להגיד גם שמתייגים אותי כל יום על בסביבות 30 פרסומים בפייסבוק של אנשים צעירים שנפטרים בתרמית, בפתאומיות.
אני רואה דרך אגב את התיוגים האלו, כן.
כן, אז אנחנו מחכים לדיווחים, אנחנו מחכים להציב מידע, ואנחנו מאמתים את זה עם מכר, או מישהו קרוב שמכיר, אנחנו לא מפרסמים כל דבר, אבל בהחלט אני מזהה עלייה מאוד גדולה בפטירות של חבר'ה מתחת לגיל 40.
כן. היה גם, אנחנו יודעים כבר על כמה מקרים שאנחנו יודעים שזה קשור לחיסון של נערים ממש ממש צעירים. אני יודעת באופן אישי גם כן, מקרים של ממש אנשים ממש צעירים, שגם אפילו היו בריאים לחלוטין, לא היה להם שום דבר, ונפטרו ממש שבועות, אפילו חודש או חודשיים, כי לוקח זמן, כנראה דלקת שריר הלב, זה גם משהו שהוא מתבשל, ואז קורה איזה משהו פתאומי.
נכון.
נכון? ו... אומרת, גם טווח הזמן פה הוא... הוא גם בכלל לא פרמטר, בדלקת שריר הלב, זה יכול לקחת גם כמה חודשים ואפילו שנים. זאת אומרת, יכול להיות בן אדם יבריא מדלקת שריר הלב, ואחרי כמה שנים פתאום ייווצר לו איזשהו משהו כרוני והוא יזדקק להשתלת לב.
כן, וזה יותר מזה, יש הרבה אנשים וגם צעירים שמדווחים על כאבים בחזה והלחץ בחזה, וכאבי ראש מאוד מאוד חזקים וכל מיני תופעות, ויש תחושה שנרמלו את התופעות האלה ואומרים, כן, זה בסדר, אם כואב לך הלב, אם יש לחץ בלב, אז סימן שהחיסון עובד.
כן.
אני ראיתי, אמא הראתה לי את הכתובת וואטסאפ של הכיתה של הבן שלה, נערים בני 14, שנערה רושמת שכואב לה הלב ויש לה לחץ והיא פוחדת ומה לעשות, ושאר חברה על הכיתה אומרים לה, לא, לא, זה בסדר, איזה יופי.
זה ממש לא בסדר. זה ממש לא בסדר. את יודעת, אני ראיתי עכשיו סרטון, לא יודעת אם יצא לך לראות אותו, על קרדיולוג איתי גל, הביא לתוכנית, יש לו תוכנית כזאת אינטרנטית, תוכנית נישה ברשת, והוא הביא לשם קרדיולוג ילדים, והוא סיפר כמה חשוב לשים לב לתופעות האלו, כי גם ככה קשה לאתר את הדלקת שריר הלב. מישהו צריך לצאת כרגע לכל הילדים וכל הנערים וכל האנשים גם כן שהתחסנו, צריך לצאת אליהם בהודעה מפורשת, שלא רק תחשבו שזה לא זה, תשימו לב לכל דבר קטן, עד כדי כך, תשימו נכון. לב.
לשים לב ולגשת לקבל טיפול.
לקבל טיפול. גם לקבל וגם ללכת, יש בדיקות מאוד מסוימות שאותו קרדיולוג אמר שחייבים לעשות, וגם את יודעת מה אומר הקרדיולוג הזה? שצריך להגיע לבן אדם הנכון. או שמה זאת אומרת להגיע לבן אדם הנכון? זאת אומרת, גם אם מגיעים לרופא, לקרדיולוג, עדיין צריך את הקרדיולוג הנכון, כי כפי הנראה שאתה צריך להיות ממש מומחה כדי לאתר את זה. את מבינה מה קורה כאן? איזה בעיה זאתי?
נכון, ואני מאמינה שבחודשים האחרונים, לאור ריבוי המקרים, כבר יודעים מה לעשות.
כן.
ומזהים את זה. אנחנו קיבלנו גם דיווחים מתוך בתי החולים. די, ככה הייתי אומרת, מחודש פברואר, שמחלקות לב מלאות.
מלאות.
במפגעי חיסון עם בעיות לב. וכולל הרבה חברות צעירים.
כן, אני גם שמעתי את זה. שמעתי שיש מחלקות, אני שמעתי יותר מכך, שיש מחלקה מיוחדת לצעירים לבד, מחוסנים עם בעיות לב, שלא ירבבו אותם.
כן, גם שמעתי על זה.
כן, ועד כדי כך. מאוד מאוד חשוב, אני באמת אומרת שוב להורים, אנחנו נמצאים כאן, אנחנו באותו הצד. אנחנו פשוט רוצים להראות לכם את כל הנתונים שהם לא ממש מובאים לידיעת הציבור, ואם הם מובאים אז זה במקטעים, ולא כל אחד מצליח לחבר, כי יש כל כך הרבה אמירות וסתירות של האמירות, נכון? כמה דברים אנחנו שומעים דבר והיפוכו, זה נורא מבלבל. מה את אומרת על זה, לימור? מהתקשורת.
אני מסכימה. שומעים יום ככה ויום ככה, ולפעמים שתי ידיעות סותרות ביום.
כן.
אני רואה את מה שקורה בשטח. אני כן. מדברת עם ההורים של הנפגעים, עם הנפגעים עצמם. אז אני רואה מה קורה באמת. וגם איזה ניסיון גדול יש להשתיק את זה.
הניסיון להשתיק את זה.
כן.
את יכולה לספר על הניסיון להשתיק את זה?
אנחנו רואים את זה מעדויות של אנשים שקודם כל רופאים שוללים ישר קשר. זאת אומרת, הם אומרים, תשמעו, התופעה קרתה לי יום, יומיים אחרי החיסון, לפני זה הייתי אדם בריא. קודם כל הרופאים אומרים, הרבה מאוד רופאים אומרים, לא, לא, אין קשר, לא הוכח קשר. זה דבר אחד. דבר שני, הרבה מאוד מסרבים לתעד את זה במסמכים הרפואיים.
את יודעת, אני גם רואה אפילו קבוצות של אנשים, שנעשו קבוצות של אנשים שאפילו היו חולים באיזו מחלה מסוימת, והם כולם, המכנה המשותף שלהם, שלאחר ההתחסנות, המצב שלהם הוא רע, הוא רע באופן משמעותי, עד כדי כך שאם הם התגברו על אותה מחלה שיש להם וחיו ככה, את יודעת, עם כל מיני טיפולים כאלו וזה, וחיו עם אותה מחלה אוטואימיונית, כולם המחנה המשותף, זה שהם פשוט אחר החיסון, המחלה באה להם התגברה, אוקיי?
נכון.
פשוט המחלה...
נכון. יש גם החמרה וגם תופעות חדשות שהחלו אחרי... אחרי כן. החיסון, זה לא עובר. זאת אומרת, לרוב המקרים, בוא נאמר, 90% מהמקרים, זה לא עובר. אנשים סבלים עד היום, אנחנו חוזרים ומדברים איתם. אני נמצאת בקבוצת וואטסאפ של נפגעי טמטום, שיש שם בסביבות 80-90 אנשים שסובלים מטמטום וירידה בשמיעה, וכל מיני בעיות נוירולוגיות מאז החיסון. אני בקבוצה הזאת כבר חצי שנה, ולצערי לאף אחד זה לא עבר. ואנשים, כן. חלקם מדווחים על החמרה, חלקם קבוצה מאוד...
וגם יש מעבר לזה, את אחת הבעיות הרווחות, זה דימומים.
נכון, יש לנו המון דיווחים על בעיות במערכת הנשית, זה לא רק דימומים. זה שיבושים במחזור, זה הפלות, זה לידות שקטות בחודשים יותר מתקדמים.
וזה לא נאמר בתקשורת, את לא שומעת את זה בשום מקום, וזה מאוד מאוד נרחב, מאוד, זה כאילו התעלמות מלאה, כאילו זה לא קיים, נכון? ואם זה לא בתקשורת, אז זה כאילו לא קיים, נכון?
אני ראיתי, זה שודר איפשהו, אני ראיתי...
נכון, היה.
זה היה.
כן, אבל זה...
ראיתי משהו בנושא, ואני יודעת שגם עושים כמה מחקרים על פוריות ונשים בהיריון, יש עכשיו... שני בתי חולים שעושים מחקר.
התייחסו אל זה, אבל תקשיבי, התייחסו אל זה כאילו מדובר פה על זה שמישהי מבוגרת קיבלה לפתע את המחזור, וזה כאילו, זה קצת כזה מטעה, ההתייחסות שהייתה לזה היא קצת מטעה, כי מה ניתן לחשוב שמה, זה מתנה, כאילו זה מחזיר איזשהו פריון, אבל זה לא באמת מחזור, זה דימום שהוא לא קשור למחזור, ופה יש איזושהי הטעיה בקשר לזה, זה לא דבר טוב, פתאום לדמם.
זה לא מחזור, נכון, זה לא מחזור, זה דימום.
בדיוק.
וזה קורה גם לנשים מבוגרות, בנות 60, בנות 70, שמעתי גם על אישה בת 80.
אני שמעתי גם על הרבה מאוד פתאום גילויים של סרטן.
כן, שזה קצת יותר קשה להוכיח.
כן, יותר. אבל הרבה גילויים, מלא.
יש, נכון. אני יודעת ש לפחות בהתחלה, כשהחלו לחסן נשים, אז אפילו כל מיני ממצאים חשודים, כשנשים הלכו לעשות ממוגרפיה, אמרו להם שזה סביר להניח תופעת לוואי של החיסון, ולחזור אחרי 3 חודשים לבדוק.
נכון.
וכעבור 3 חודשים התחלנו לקבל גם דיווחים על ממצאים לא טובים.
אסור לשחק בבלוטות הלימפה ולגרות אותם, ואם הגיע לשם חומרים רעילים, זה יכול ליצור כל מיני סיטואציות, ככה ההיגיון הבריא אומר, ואני שמעתי פשוט על המון 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 מקרים.
נכון, אנחנו יותר לא יודעים מאשר יודעים.
כן.
כל התופעות האלה. גם הרופאים, דרך אגב, המון רופאים עובדי עצות, כי זה תכשיר חדש, תכשיר ניסיוני חדש. לא כל כך ברור איך לטפל בתופעות האלה, איך להתייחס לתופעות האלה. אז אנחנו הרבה הרבה יותר לא יודעים מאשר יודעים איך להתייחס לזה. התפקיד שלנו כרגע הוא לאסוף את הדיווחים ולשקף אותם לציבור, פחות לנסות להסביר למה ולמה זה קורה. אני לא רופאה, יש רופאים אמנם בוועדה, אבל אני לא חושבת שיש היום מישהו שיש לו תשובה ברורה לזה. צריך לעצור, צריך לבדוק, צריך לחקור. ודרך זה אולי נקבל תשובות, אני מקווה שעם כמה שפחות פגיעות של אנשים.
לגמרי. אז טוב, אני הגעתי לסיום התוכנית, אני רוצה להודות לך מאוד על זה שעלית לשידור היום, ואם את יכולה להגיד כמה מילים להורים ששומעים אותך עכשיו, בנוגע לאם... מה היית אומרת להם אחרי שאת יודעת את מה שאת יודעת, את שומעת במו אוזנייך את התופעות הקשות שאנשים חווים ולא מעט מגיעים אלייך? מה היית רוצה להגיד להם, להורים האלו?
אני אגיד את זה בקצרה. אני אגיד, אני שאל, מה קורה אם אני טועה? זה מה קורה אם ההורים טועים. מה המחיר שההורים ישלמו אם הם טועים? אם אני טועה, אז זה מחלה שילדים לא נפגעים ממנה. אבל מה קורה אם ההורים טועים? ואפילו אם יש סיכוי קטן שהם טועים, אז אני טוענת שזה עלול להיות קטלני.
נכון. לא משחקים. לא משחקים בחיים של הילדים, והבריאות שלהם זה בידיים של ההורים. רק בידיים של ההורים. טוב, אנחנו מאחלים לכולם שיהיו בריאים. אז תודה רבה לך, לימור.
תודה.
לילה טוב.
תודה.
תודה לך. ביי. אכבר, איפה אתה? שנייה, אופה. אוקיי, טוב, אז אנחנו הגענו לסיום התוכנית, ואני רוצה לסיים בכמה מילים דווקא מביידן. אז איזה סרטון קצר מנשיא ארצות הברית ביידן, שזה די ככה משקף את חלק דברים מן האמת, וגם את הסתירה שיש באמת. אז תהיה לילה טוב, ותודה רבה שהייתם בשידור. רגע. אוקיי, טוב, אז אני מקווה שזה לא היה באקו או משהו כזה. אז אני רוצה לסיים את השידור בדברים של נשיא ארצות הברית. פשוט הרמקול פה היה פתוח או סגור, ותקנו אותי כאן על זה, אחרי השידור של ההקלטה הטלפונית עם לימור. הייתי צריכה לסגור פה איזה משהו. אז בכל מקרה, אנחנו ניפגש שבוע הבא, בתוכנית המשך, אנחנו ניכנס קצת יותר לעומק, ונראה איזה חומרים יש בעולם על התרכיב הזה. אני רוצה שאתם תכירו אותו, תכירו בעצמכם את הנתונים, ותחליטו בעצמכם, תחכו, לא צריך למהר להזריק לילדים, קודם כל, תבדקו מה אתם מזריקים, והאם זה באמת נחוץ, והאם אתם רוצים לקחת את הסיכון הזה, ואני אביא לכם עוד הרבה מאוד נתונים, נעשה את זה בצורה מדורגת, כדי שתלמדו בעצם את כל הנושא הזה, כל הנושא שלא מובא בתקשורת, ורק אומרים לכם, תחסנו, כאילו, משהו כזה מהיר וזריז כזה, ואומרים שהחיפזון, אתם יודעים מאיפה הוא מגיע, אז תחכו, ונסיים בסרטון של ביידן, שאומר את האמת, וגם את בעצם אנחנו רואים גם בסתירה המסוימת לאמת. אז שיהיה לילה טוב, ותודה רבה שהייתם איתנו. ביי.
Eight here, and my son Mateo, 7, at home, often ask if they will catch COVID, and if they do, will they die? They are watching as others get the vaccine, and they would like to know, when will kids be able to get the vaccine?
Well, first of all, honey, what's your first name?
Layla.
Layla, beautiful name. First of all, kids don't get the vaccine, get COVID very often. It's unusual for that to happen. They don't, and the evidence so far is children aren't the people most likely to get COVID, number one. Number two, we haven't even done tests yet on children as to whether or not the certain vaccines would work or not work or what is needed. So that's, so you're the safest group of people. You're the safest group of people in the whole world, number one. Number two, you're not likely to be able to be exposed to something and spread it to mommy or daddy. And it's not likely mommy and daddy are able to spread it to you either. So I wouldn't worry about it, baby, I promise you.